הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזרים בפרק החמישי של הלכות טוען וניתן. פרק זה הוא הפרק החמישי והאחרון מחמשת הפרקים העוסקים בדיני השבועה, והוא עוסק בדברים שאין נשבעים עליהם ובאנשים שאינם נשבעים. פותח הרמב״ם בהלכה א', ואילו דברים שאין נשבעים עליהם שבועה שהיא מן התורה, שיש שלוש שבועות שהם מהתורה. שבועת מודה במקצת, שבועת עד אחד ושבועת השומרים. הרי אין נשבעים שבועת התורה על הקרקעות, על העבדים הכנעניים, על השטרות ועל ההקדשות. שבכל ארבעת הדברים הללו, אף על פי שהודה במקצת התביעה, או שיש עליו עד אחד שהוא חייב, או ששמר עליהם וטען טענת השומרים יום חייבת שבועה, כגון שומר חינם הטוען יגנבו או עבדו, או שומר שכר הטוען נאנסו, הרי זה פטור משבועת התורה. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת משפטים בעניין שבועת השומרים, שמשם למדים גם את שבועת מודה במקצת, כי ייתן איש אל רעהו, שדין השבועה נאמר רק בנוגע לרעהו פרט להקדש. ומכך שנאמר בהמשך הכתוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים שהם מטלטלים בגופה ממון, הרי אנו ממעטים פרט לקרקעות שאי אפשר לטלטלה ממקום למקום ואינן דומות לכסף או כלים, וכן פרט לעבדים כנעניים שהוקשו לקרקעות. וכן ממה שנאמר כסף או חילים, אנו ממעטים שיצאו שטרות שאין גופן ממון ככסף וכחילים, שאין מחזיק קים וטובים אותם משום שווי הנייר שלהם, אלא אינן משמשים אלא לראיה שכתובה בהן, שעל ידי השטר גובים את החוב הכתוב בהם וכדומה. ואתה מבאר הרמב״ם שאף שאין נשבעין שבועת התורה על ארבעת הדברים הללו, מכל מקום על כולן נשבע שבועת עשית, שהיא שבועה קלה ללא נקיטת חפץ, שתקנו חכמי הגמרא לכל הטובה את חברו תביעה ממונית והנתבע כופר בה, ששבועה זו נשבעים אף על הקרקעות העבדים והשטרות, באם הייתה שם טענת דיינו תביעת ודאי, שרי שבועת עשית היא כאמור תקנה כללית שתקנו חכמים בכל אדם שטובה את חברו תביעה ממונית ועלה כופר בה, במקומות שבהם אין חיוב שבועה מהתורה. ולפיכך תקנה זו היא אף עבדים, שטרות וקרקעות, ומכל מקום זהו רק שטובו בטענת ודאי, שכבר נתבהר בפרק ראשון שלא תקנו שבועת עשית כאשר הטובע הוא בטענת ספק. אך מוסיף הרמב״ם שמה שנשבעים רק שבועת עשית, שהיא שבועה קלה ללא נקיטת חפץ על דברים שאין בהם שבועה מהתורה, זהו רק בנוגע לעבדים, שטרות וקרקעות, חוץ מן ההקדשות, שאף על פי שאינו חייב עליהם שבועה מן התורה, הרי תקנו חכמים שהיא שווה עליהם שבועה חמורה, כי אין שבועה של תורה, שהשבועה צריכה להיות בנקיטת חפץ, דיינו שהנשבע יחזיק ספר תורה או תפילין בשעת השבועה, וחכמים תקנו שבועה חמורה זו בנוגע להקדש, כדי שלא יזלזלו בני אדם בהקדשות, שבאם לא יצטרכו להישבע על ההקדש בנקיטת חפץ, יסברו האנשים שממון הקדש חמור פחות מממון רגיל. ובהלכות הבאות התבהרו פרטים שונים בדין פטור השבועה על הקרקעות. ותחילה מביא הרמב״ם דוגמאות לפטור של עבדים, שטרות וקרקעות משבועה דאורייתא במודה במקצת ובשבועת עד אחד. הלכה ב', באם טען התובע שתי שדות מכרת לי, והנתבע טוען לא מכרתי לך אלא שדה אחת, וכן אם טען התובע שני עבדים או שני שטרות יש לי בידך, שאתה חייב לי שני עבדים כנעניים או שני שטרות, והנתבע טוען אין לך בידי אלא שטר אחד או עבד כנעני אחד, אף שבכל האופנים הללו הוא מודה במקצת. מכיוון שמדובר בקרקעות, עבדים ושטרות, אינו נשבע שבועת התורה, אלא הרי זה נשבע שבועת עשית, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת. וכן לגבי שבועת עד אחד, באם טען התובע ואמר חצר זו, או עבד זה, או שטר זה שיש בידך שלי הוא ואתה מכרתו לי, ולפיכך עליך לתת לי אותו, והניתן, דיינו הנתבע, אומר לא היו דברים מעולם, שמעולם לא מכרתי לך את הדברים הללו והם שייכים לי, הרי בן שהביא הטוען עד אחד שהוא מכר לו את הדברים הללו, ובן שלא הביא עד, דהיינו אף במקרה שהביא הטובע עד אחד כסיוע לדבריו, שבדרך כלל הוא מחייב את הנתבע שבועת התורה, הנה כאשר התביעה היא על חצר עבד או שטר, הרי זה הנתבע פטור משבועת התורה והוא נשבע רק כסת ונפטר. ואתה מביא הרמב״ם דוגמה נוספת לפטור משבועה של מודה במקצת בקרקע. וכן החופר בשדה חברו בורות שכין ומערות, הבורות הם עגולים, השכין הם חפירות צרות וארוכות, והמערות הם מרובעות ומקורות. ועל ידי שחפר בשדה חברו הוא יפסידה, שבכך הוזקה השדה ופחת שוויה, והרי הוא חייב לשלם לבעל השדה את דמי הנזק שעשה, הרי בן שטענו בעל השדה שחפר, והוא אומר לא חפרתי כלל, שהרי הוא כופר הכל שאף במטלטלין אינו חייב בשבועת התורה, או שטענו בעל השדה שחפר שתי מערות, והוא אומר לא חפרתי אלא מערה אחת, שהרי הוא מודה במקצת, שבהם טנטלין הוא חייב שבועת התורה, או שהיה שם עד אחד שחפר והוא מכחישו ואומר לא חפרתי כלום, שאף באופן זה במטלטלין הוא חייב שבועת התורה. הרי בכל האופנים הללו, מכיוון שהתביעה וההודעה היא בקרקע, הוא אינו מתחייב שבועת התורה, אלא הרי זה נשבע אסת על הכל ונפטר. ומקור דברי הרמב״ם שבאופן זה הוא פטור משבועת התורה הוא מדברי הגמרא בפרק שניים אוחזים. אלא שהרייבד השיג שתביעה כזאת יכולה להיחשב כתביעת קרקע רק באם טבע אותו בעל השדה לסתום את החפירות שעשה. שאז התביעה וההודעה היא בקרקע, ובאופן זה אומרת הגמרא שהוא פטור משבועת התורה. אך ממה שכתב הרמב״ם והרי הוא חייב לשלם, משמע שסבר שאף אם הוא תובע אותו ממון על הנזק שגרם לו בקרקע, הרי כשהוא מודה בחלקו נחשב הדבר לתביעה והודעה בקרקע והוא פטור משבועת התורה. ותמה על כך הרייבד, הרי באופן זה התביעה וההודעה היא ככל תביעת ממון ולא בקרקע. ולפיכך סובר הרייבד שבאופן זה הוא חייב בשבועת התורה. ובשיטת הרמב״ם והרמחנה אפרים שהוא סובר שבכל תביעת נזיקין, הרי עיקר חיובו של המזיק הוא להשלים את הנזק שגרם לנזק. ולדוגמה, באם הוא שבר לו חבית של יין, עליו לדאוג לכך שתהיה לו חבית אחרת של יין במקומה. אלא שיש לו אפשרות גם לתת לו דמי חבית של יין, משום שבדמים הוא יכול לקנות חבית אחרת של יין. ולפיכך כתב הרמב״ם הלכות שכירות, שעליו לתת לו דמי חבית של יין כפי שישבה בשעה שמשלם לו ולא בשעת הנזק. ולפיכך גם בנידון דידן, כשחפר לו בורות בשדה, הרי עיקר חיובו של המזיק הוא לתת לנזק קרקע טובה כפי שהייתה. והוא יכול לעשות זאת על ידי שיסתום את החפירות, או שייתן לו קרקע אחרת טובה, או שייתן לו ממון שעל ידי זה תהיה לו קרקע טובה. ולפיכך סבר הרמב״ם שכאשר טובים מחופר הבורות לשלם, זוהי תביעה בקרקע. שהרי עיקר גדר התביעה הוא להשיב קרקע, אלא שאפשר להשיבה גם על ידי תשלום ממון. ולפיכך הוא פטור משבועת התורה של מודה במקצת. אחרי וצבר שגדר התשלום של נזקי ממון הוא מלכתחילה תשלום הנזק של השווי הממוני. שכאשר הוא שבר לו חבית של יין, אין הוא צריך לדאוג לו לחבית של יין, אלא שבאם החבית שווה 4 דינרים, הרי הוא גרם לו נזק ממוני של 4 דינרים, ולפיכך הוא חייב לשלם לו 4 דינרים. ולפיכך חיובו של החופר בורות הוא מלכתחילה חיוב כספי, כך שהתביעה אינה נחשבת לתביעת קרקע, וממילא הוא חייב עליה שבועת התורה של מודה במקצת. אלא ששיטת הרייבד צריכה ביור. דמדוע במקרה שתבואו למלא את החפירות, הרי זו נחשבת לתביעת קרקע, והרי אין לבעל השדה זכות לתבוע ממנו את מילוי החפירות דווקא, שהרי המזיק יכול להיפטר בתשלום דמים, ואם כן זו תביעת מטלטלין המחייבת שבועת מודה במקצת, ואכן כך סובר הרשבו. ובביור שיטת הרייבד יש לומר שאין הכוונה שהוא תובע שהמזיק עצמו ימלא את החפירות ולא מוכן לקבל ממנו כסף על כך, אלא שתביעת הדמים יכולה להיות בשני אופנים, שהוא תובע את דמי הנזק של הקרקע, או שהוא תובע את הדמים שיעלה לו לזכור פועלים ולקנות חול וכדומה כדי לסתום את החפירות, שאין זה בהכרח באותו מחיר. ובזה סובר הרייבד שבאם תבוא לשלם את דמי הנזק, הרי זו תביעת דמים בחייו שבועת התורה, אך באם תבוא לשלם את דמי מילוי החפירה, הרי זו תביעת קרקע והוא פטור משבועה. הלכה ג' ואם טענו שתבואו הן כלים שחייבים עליהם שבועת מודה במקצת והן קרקעות שהן חייבים עליהם שבועה, בין שהודה בכל הקרקעות וכפר בכל הכלים, ובין שהודה בכל הכלים וכפר בכל הקרקעות, ובין שהודה במקצת הקרקעות וכפר במקצתן של הקרקעות עם כל הכלים, שהוא כפר בכל הכלים ובחלק מהקרקעות והודה רק בחלק מהקרקעות שטבע אותו, הרי אף שבכל האופנים הללו הוא הודה במקצת, הרי מכיוון שבכל האופנים הללו הייתה כל הכפירה או כל ההודעה בקרקעות, אף שבכל מקרה כזה הייתה הודעה בכלים או כפירה בכלים, הרי מכיוון שלא הייתה הן הודעה והן כפירה בכלים, הרי הן חייבים בכל אלו שבועת התורה של מודה במקצת, ואף במקרה שהכפירה עליה הוא נשבע הייתה בכלים, באם ההודעה כולה הייתה בקרקעות, אין הוא חייב שבועה של מודה במקצת, ואף שבאופן זה שבועתו היא על הכלים, שרי הוא נשבע שאינו חייב את הכלים שתובע אותו, מבאר התוספות יום טוב שהמיעוט של קרקעות משבועה אינו רק שהן נשבעים על הקרקעות עצמם, אלא שקרקעות נתמעטו מדין שבועה, ולפיכך אינם יכולים גם לגרום לחיוב שבועה, ולפיכך כאשר כל ההודעה הייתה בקרקעות, אין כאן דין של מודה במקצת שיחייב אותו שבועה. ולפיכך בכל האופנים הללו אינו נשבע שבועת התורה, אלא נשבע אסת. אבל במקרה שתבעו כלים וקרקעות, והודה במקצת הכלים וכפר במקצתן עם כל הקרקעות, שבאופן זה הוא מודה בכלים וכופר בכלים, כך שהוא חייב שבועת מודה במקצת על הכלים שכופר בהם, הרי מתוך שהוא חייב שבועה של מודה במקצת על מקצת הכלים שכפר בהם, בהן, נשבע אף על הקרקעות שטענו עמהן. דיינו על הקרקעות שטבע ממנו יחד עם הכלים שהנתבע כפר בהם. והסיבה שהוא נשבע אף על הקרקעות, אף שעל קרקעות אין חייבים שבועה, הרי זה משום שהכל טענה אחת. דיינו שהוא טבע ממנו את הכלים והקרקעות בתביעה אחת, ולפיכך כאשר הוא נשבע על חלק התביעה של הכלים, הרי יחד עם זאת הוא נשבע אף על חלק התביעה של הקרקעות. ובגמרא מבואר שזהו מדין גלגול שבועה. אלא שלפי זה תמוע, מדוע כתב הרמב״ם שהסיבה שהוא יכול לגלגל עליו שבועה אף על הקרקעות הוא משום שהכל טענה אחת היא. ורדין גלגול שבועה הוא אף כשטבע אותו בתביעות נפרדות, שכאשר נתחייב לו שבועה בתביעה אחת יכול הוא לגלגל עליו שבועה אף על התביעות האחרות. ומבאר סמך צדק שדין זה שנאמר בגמרא בלשון זוקקין, שזוקקין את הקרקעות עם הכלים כדי להישבע עליהם, הרי יש חילוק בין סתם גלגול שבועה לדין זה. שבסתם גלגול שבועה אין זה שהטענה שעליו הוא מגלגל עליו את השבועה נתמעתה מדין השבועה, אלא שלא נתחייב עליה שבועה, וכמו בטענת כופר הכל. ובאופן זה, אף כאשר הם שתי תביעות נפרדות, כאשר נתחייב לו שבועה על תביעה אחת, יכול הוא לגלגל עליו שבועה אף על התביעה האחרת. אך הקרקע נתמעתה מדין השבועה. שהרי אף באופן שיש סיבה לחייבו שבועה על הקרקע, כגון במודה במקצת ובעד אחד, הרי הכתוב מייתו משבועה. ולפיכך רק כאשר הכלים והקרקעות הם באותה התביעה, כאשר הוא נשבע על הכלים, יכול הוא לגלגל עליו שבועה אף על הקרקעות. שכך השבועה על הקרקעות היא המשך אחד של השבועה על הכלים, אך לא באופן שהקרקעות הם בטענה נפרדת. ממשיך הרמב״ם שדינים אלו שנתבערו בנוגע לכלים וקרקעות, הרי כן הדין הוא גם בטענו כלים ועבדים כנעניים או כלים ושטרות, הכל דין אחד הוא. שבאים מודה רק בעבדים או בשטרות, או שכפה רק בעבדים או בשטרות, אין הוא חייב כלל שבועה מהתורה של מודה במקצת, אלא רק שבועת יסת. ובאים מודה במקצת הכלים וכפר בחלקם האחר, שאז הוא חייב שבועה על הכלים, מגלגלים עליו שבועה אף על העבדים או השטרות. ובהלכה הבאה התבאר דין השבועה בנוגע לפירות או תבועה מחוברים לקרקע. הלכה ד', באם טענו התובע שהוא חייב לו ענבים העומדות להיבצר, וכן אם תבועה או תבועה יבשה עומדת להיקצר, ועודה נתבע במקצתן וכפר במקצתן, הרי זה נשבע עליהם שבועת התורה של מודה במקצת, כי שר המטלטלין, שדינם כמטלטלין ולא כקרקע. אך זהו בתנאי שנגמר גידולם ואינן צריכים לקרקע. דיינו שהם מוכנים לגמרי והמשך חיבורם לקרקע לא יגרום להשבחתם. וזאת משום שכל דבר העומד להיבצר מפני שאין תועלת בהמשך היותו מחובר לקרקע, הרי הוא נחשב כבצור כבר לעניין כפירה ועוד היה במקצת, וכך גם כל דבר העומד להיקצר נחשב כקצור לעניין כפירה ועוד היה. ולפיכך הם נחשבים כמטלטלין ונשבעים עליהם שבועת התורה של מודה במקצת. והיינו דאף שלעניין דיני שומרים אין הם נחשבים כבצורים וקצורים. מכל מקום לעניין כפירה והודעה, מכיוון שהם עומדים להיבצר, נחשבים הם כבר כבצורים. אבל אם היו הגפנים או התבועה צריכים עדיין לקרקע, שעדיין לא נגמרה גדילתם לגמרי, והמשך חיבורם לקרקע ממשיך את צמיחתם ומשביחם, הרי נחשבים כקרקע לכל דבר, ולפיכך אין נשבעים עליהם שבועת התורה של מודה במקצת, אלא רק שבועת הסת. ובהלכה הבאה התבארו דיני השבועה בתביעת שכירות קרקע. הלכה ה', הטוען אל חברו ואמר לו, שני חודשים שכנת בחצרי ואתה חייב לי על כך שכר של שני חודשים, והוא הנתבע אומר לו, שכנתי בחצרך אלא חודש אחד ואני חייב לך רק שכר של חודש אחד, הרי זה נחשב ככל מודה במקצת על מטלטלין שחייב שבועה מהתורה, משום שתביעת דמי השכירות נחשבת כתביעת מטלטלין ולא כתביעת קרקע או כפי שהתבאר. ולפיכך, באם היה שכר החודש שכפר בו שווה שני כסף או יותר, שנתבהר בפרק ג' שרק כאשר הוא כפר לפחות בסכום כזה, הרי הוא חייב שבועת מודה במקצת, הרי זה נשבע נתבע שבועה דאורייתא שהוא שכן בחצרו רק חודש אחד ולא חודש נוסף, ואף שאין נשבעים על הקרקעות, הרי אין שבועה זו נחשבת כשבועה בטענה של קרקע, שהרי אין הטענה של התובע בגוף הקרקע, שהרי לדברי שניהם הקרקע עצמה שייכת לתובע, אלא טענתו של התובע היא בשכרה של הקרקע, שהתובע טוען שהוא חייב לו שכר של חודשיים, והנתבע מודה בשכר של חודש אחד וכופר בשכר של החודש האחר, שהשכר הוא מטלטלין ולפיכך הוא חייב עליו שבועת מודה במקצת. ומבאר המקדמי משנה שבאם היה נידון ביניהם אם יש לו זכות לגור בקרקע חודש או חודשיים, מכיוון שאז הדין ודברים ביניהם הוא בנוגע לעצם המגורים בקרקע, הרי לא יהיה בזה חיוב השבועה דאורייתא של מודה במקצת. אלא שבאופן הנידון בהלכה זו, הדיון הוא לא בנוגע לקרקע עצמה, אלא בנוגע לדמי השכירות, שהם מטלטלין ולפיכך חל כאן חיוב השבועה של מודה במקצת. ועד כאן בענייני שבועה על קרקעות, ועתה התבררו דינים שונים בנוגע לשבועה על שטרות. על החבב, התובע את חברו ואומר לו, שטר חוב מסרתי לך לשומרו עבורי, ועשרה דינרים היו לי בו ראייה, שהיה כתוב בשטר שאדם פלוני חייב לי 10 דינרים, כך שהשטר משמש ראייה לחוב 10 הדינרים של אותו אדם, ועליך להשיב לי את השטר שהפקדתי אצלך, והנתבע טוען לא היו דברים מעולם, שלא מסרת לי כלל שטר לשמירה, הרי הנתבע פטור משבועת התורה מכיוון שהוא כופר הכל, ולפיכך היא שווה הנתבע אסת כדין כל כופר הכל. ובאם הפך עליו הנתבע את השבועה ואמר לו היא שווה, אתה שמסרת לי שטר כזה ואשלם לך, וכפי שנתבע בפרק ראשון שהנתבע יכול להפוך את שבועת האסת על התובע, הרי זה התובע נשבע אסת שהוא מסר לו שטר שהייתה בו ראייה 10 דינרים ועבדו בעבידת השטר, שהוא צריך לכלול בשבועת האסת גם שמחמת שעבד השטר הוא איבד את החוב ולא שילם לו הלווה את אותם 10 דינרים. ולאחר שהיא שווה, הוא ייטול מהנתבע את 10 הדינרים. שהרי זה כשורף שטרו של חברו שחייב הוא לשלם לו את החוב הכתוב בו. שאין זה נחשב לגרמה בנזקין שפטור, אלא כגרמי מפני שזהו נזק ישיר ומיידי. ואם הנתבע לא הכחיש שקיבל את השטר לפיקדון, אלא אמר הנתבע, אמת הדבר שמסרת לי שטר זה ועבד ממני, הרי זה פטור אף משבועת עשה, בין אם הוא שומר חינם או אף אם הוא שומר שכר, שאפילו אם פשע בו ועבד, הרי הוא פטור, שהשומר אינו חייב כלל באחריות השטר, מכיוון שנתמעטו השטרות מכל דיני השומרין, וכמו שביארנו בהלכות חובל. הלכה זין, אדם אומר לחברו שטר מסוים שיש בידך זכות יש לי בו, שניתן להביא ממנו ראיה לטענתי בדין תורה מסוים שיש לי, וזה אומר, למרות שיש לך זכות בו, איני מוציא שטרי, שאיני מעוניין להוציא את השטר שבידי כדי להוכיח בו את טענתך, או אף אם אומר, איני יודע אם יש לך בו ראיה או לא, ומספק איני רוצה להוציאו, הרי זה בית הדין, כופין אותו להוציאו, דיינו שהוא מוציא את השטר בבית הדין ובית הדין יראו את הכתוב בו, וכתב בשולחן ערוך שבית הדין יעתיקו את מה שכתוב בשטר לזכות התובע וכך יהיה הדבר בידו לראיה. וכתב המגיד משנה שדין זהו ברור ופשוט ויש לו גם קצת סמך מהגמרה. ובירוע מפרשים שאין אדם יכול למנוע את חברו מלעיין בשטר שברשותו אם יש לו בו זכות כיוון שקופים על מידת סדום. המשיך הרמב״ם בהלכה אחת שבהמשך למה שנתבהר שבאם אדם טוען ששטר שבידו של אדם אחר יש לו בו ראיה, הרי על אותו אדם להוציא את השטר, באם טען בעל השטר שעבד לו השטר, הרי מכיוון שהתובע אינו יודע בוודאות שהשטר לא עבד, אין הוא יכול להשביעו, אלא מחרימין אותו בית דין חרם סתם, דיינו שהם מטילים חרם באופן כללי ללא הזכרת שמו על כל מי שמסיר שטר היכול לסייע לטענתו של אותו אדם, שחרם זהו תקנת הגאונים באופנים מסוימים שבהם לא ניתן להשביע, ואם טען זה הזקוק לסיוע מהשטר, שהוא יודע בוודאי שהשטר שיש לו בו זכות מונח אצלו עדיין ולא עבד, עד לא, הרי נחשב את טענתו ככל תביעת ממון שהנתבע מכחישה, והרי זה הנתבע נשבע אסת שהשטר אינו אצלו ושעבד ממנו. וכזה הורו רבותיי שבדרך כלל הם עריף והרים יגש. תמה שער המשפוט שאף אם בעל השטר חייב להוציא את השטר, מכל מקום אין כאן תביעת ממון, והרי שבועת אסת חייבים רק בכפירה תביעת ממון. הוא בייר בספר דמשק אליעזר שכאשר הוא מחזיק בשטר היכול לסייע לחברו ואינו מראהו, הרי זה כמי שנטל את עבדת חברו והכניסה לרשותו, שאף אם אינו משתמש בה לעצמו אלא רק אינו רוצה להשיבה לו, הרי בוודאי יש לבעל העבדה עליו תביעת ממון. ואף כאן, מכיוון שהשטר בידו והראיה שיש לו משטר זה שווה ממון, הרי זה כאילו יש לו ממון ממש ביד חברו. מכיוון שעלה אינו רוצה להראותו, הרי יש לחברו עליו תביעת ממון ועליו להישבה על כך עשה. ובהלכות הבאות התבהרו דיני השבועה על טענת חרש שוטה וקטן. הלכה תת, אין נשבעין שבועת מודה במקצת על טענת דיינו על תביעת חרש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה או קטן, ששלושתם נחשבים שאינם בני דעת. ודין זה נאמר, אחד הבא בטענת עצמו שבא בטענת אביו, דיינו בן בקטן הבא בתביעה לאותו אדם אחמת עסקיו אימו, כגון שילבה לו הקטן ממון והודה עלה במקצתו, ובין אם בא הקטן בטענת אביו, שטוען הקטן שנתחייב הנתבע ממון לאביו, ועתה שהוא ירש את נכסי אביו עבר החיוב אליו, ומודה הנתבע במקצתו, הרי בשני האופנים הוא אינו חייב שבועת מודה במקצת, וזאת לפי שזה המקצת שהודה בו לקטן, אינו אלא כמשיב הוידה, שראה יכול לכפור בכל הממון. וכבר נתבהר בפרק רביעי שהמשיב הוידה וכל הדומים לו תקנו חכמים שיהיה פטור משבועה. דהיינו שבשונה ממודה במקצת לגדול, שאינו נחשב כמשיב הוידה בכך שהוא לא כפר הכל, שזהו משום שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו המכיר בשקרו, כך שבמה שהודה במקצת ולא כפר הכל אין משום השבת הוידה, הרי כאשר הטובו הוא קטן יכלו לכפור הכל, שבוודאי שכן הוא הדבר כאשר הוא בא בטענת אביו, שרי הקטן אינו יודע בוודאות שהוא חייב לאביו, אך גם אם הוא בא בטענת עצמו, מכיוון שלקטן אין דעת, שלפיכך אין תביעתו נחשבת כתביעה גמורה או כפי שהתבהר בהמשך ההלכה, הרי אין זו העזה לטעון כלפיו שהוא אינו חייב לו כלום, ולפיכך כאשר הוא מודה במקצת, הרי הוא כמשיב אבידה ופטרו חכמים משבועה. וכך הוא גם כשהודה במקצת לתביעת חירש או שוטה שגם בהם אין דעת. וכן אם תבעו הקטן וכפר בכל, ובא עד אחד ועיד לטובת הקטן, שבמקרה של תביעת גדול, הרי אף שהנתבע כפר הכל, כאשר יש עד אחד לטובת התובע, לנתבע להישבע שבועת התורה, הרי באופן זה שהתובע הוא קטן, אינו נשבע, וזאת משום שזה עד אחד, ואין שם תובע, שתביעת קטן אינה נחשבת לתביעה גמורה, משום שאין בדעת, וכך גם תביעת החירש והשוטה, ואין עד אחד מחייב שבועה, אלא כאשר יש תובע, והעד מסייע לדברי התובע. אך כאן שנחשב הדבר שאין תובע, אין העד מחייב את הנתבע שבועה. נמצאת האומר שקטן שאמר לגדול מנה לי בידך, שאתה חייב לי 100 דינרים משום שהלוויתי לך או הפקדתי בידך וכדומה, או שאמר לו הקטן, אבא היה לו מנה בידך, שאבי הלווה או הפקיד בידך וכדומה, והיית חייב לו מנה, ומאחר שמת וירשתי וראה אתה חייב את המנה לי, ובשני האופנים עלה הנתבע אומר, אין לך ביד יהיה לחמישים, שהרי הוא מודה במקצת, או שאמר הנתבע אין לך בידי כלום, שהוא כופר לגמרי, ועד אחד מעידו שיש לו, שעד אחד מעיד שהוא חייב את אותו המנה. הרי אף שכשהתובע הוא גדול, בשני המקרים הללו חייב הנתבע שבועת התורה, הרי מכיוון שכאן מדובר בתובע קטן, או חירש או שוטה, הרי זה פטור משבועת התורה. ממשיך הרמב״ם שהפטור משבועה לקטן הוא רק בנוגע לשבועת מודה במקצת ושבועת עד אחד, אבל לא בנוגע לחיוב השבועה השלישית דאורייתא שהוא שבועת השומרים. אבל אם שמר חפץ לקטן וטען השומר שעבד הפיקדון, הוא כגון בשומר חינם הפטור על אבידה, או שומר שכר שטוען שעבדה באונס, הרי זה נשבע שבועת השומרים, שעל אף שהמפקיד הוא קטן, אלא שומר להישבע ככל שומר שעבד החפץ ואינו ברשותו, ושלא פשע בו ולא שלח בו יד. דאף שהמפקיד הוא קטן שאין תביעתו נחשב לתביעה, הרי כל שומר שנשבע אינו נשבע מחמת טענה. דהיינו שאף כשהמפקיד גדול, אינו יודע בבירור מה הראה לחפץ בבית השומר. ובכל זאת חיווה התורה את השומר שבועה, ולפיכך אף באופן שהחפץ היה של קטן, הגם שאינו נחשב לתובע ואין טענתו טענה, הרי השומר חייב להישבע. ומה שאין נשבעים לקטן זהו רק בשבועת אל אחד, שאין נשבעים אותה אלא על ידי טענת התובע, שתביעת הקטן איננה נחשבת לתביעה גמורה, וכן בשבועת מודה במקצת, שמכיוון שטענת הקטן איננה הנחשבת לטענה, הרי הוא נחשב למשיב אבידה בהודעתו. אך שבועת השומרים שאין חיובה מחמת תביעת המפקיד, אלא מחמת חיובי השמירה של השומר, נשבעים אף כאשר המפקיד הוא קטן. וכן גם בשבועות שחיובה מדי רבנן, שבאים הודעה הגדול שהיה שותף לקטן, או שהיה אפוטרופוס עליו, שתקנו חכמים שכל שותף יכול להשביע את שותפו שלא נטע לעצמו ממעות השותפות, וכן האפוטרופוס חייב להישבע שלא נטע לעצמו מממון הקטן, ששתי השבועות הללו גם הם בטענות שמה, שהשותף יכול להשביע את השותף האחר, אף אם אינו יודע בוודאות שהוא נטע לעצמו ממעות השותפות, אלא הוא רק חושד בו בכך, וכך גם מה שמשביעים את האפוטרופוס הוא מחשש שמה נטע לעצמו ממעות השותפות, שחכמים תקנו שאין השותף ואין האפוטרופוס יישבו בטענת שמה, משום שהם מורים יותר לקחת לעצמה מנכסה בעל המאות מחמת שתורכים בעבורו. הרי גם בשבועות אלו, כמו בשבועת השומרים, אין צריך את תביעתו הוודאית כדי להשביעם, ולפיכך אף שהשותף או בעל הנכסים הוא קטן, משביעים את השותף או את האפוטרופוס. לפיכך יעמידו בית דין אפוטרופוס לקטן, כדי שיוכל להשביע את הנתבע, וישבע השותף וכיוצא בו, כגון האפוטרופוס או האריס, בטענת השמה של הקטן, שמה נטל מממונו לעצמו. ומה שרק לגבי שבועת השותף או האפוטרופוס, כתב הרמב״ם שמעמידים בית דין אפוטרופוס לקטן כדי להשביע את השותף, ולא כתב זאת לגבי שבועת השומרים, מבאר התומים שזהו משום שבנוגע לשבועת השומרים נתבאר בפרק שלישי שנשבעים אפילו על פרוטה, אך בנוגע לשבועת השותפים והאפוטרופסים פסק שם הרמב״ם שאינם מתחייבים אלא אם כן הייתה שם כפירת שתי כסף, ולפיכך בשבועת השותפים והאפוטרופסים מעמידים לקטן אפוטרופוס כדי שיבדוק האם ניתן לחשוד בשותף או באפוטרופוס שהוא נטל לעצמו בשווי שתי כסף, שרק באופן זה ניתן להשביעו. אך בשבועת השומרים שיאף על שווה פרוטה אין צורך באפוטרופוס אפוטרופוס. ובהלכה הבאה התבהר שנשבעים עשית על טענת הקטן. הלכה היו, דורו רבותיי, כך כתב הרי מיגש במסכת שבועות, שאף שנשבעים על טענת קטן שבועה של תורה, או כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, שבכל שבועה של תורה מצריכה תביעה שהם שבועת עד אחד ושבועת מודה במקצת, הרי נשבעים על תביעת הקטן משום שאיננה נחשבת לתביעה גמורה. מכל מקום שבועת עשית נשבעים אף על תביעת הקטן, ואפילו היה קטן שאינו חריף לעניין מסע ומתן, שאין מכחו מכך, מכל מקום נשבעים עשית על טענתו. דף ששבועת עשית מצריכה תביעה, שנתבהר בפרק ראשון שאין נשבעים עשית על טענת שמע. מכל מקום לגבי שבועת עשית מחשבים את טענת הקטן לטענת ודאי, וחכמים תקנו זאת כדי שלא יהיה זה הגדול הנתבע נוטל את ממונו כשהוא קטן וילך לו בחינם אף ללא שבועה. וכותב הרמב״ם על דברי רבותיו, ולזה דעתי נוטה ותיקון עולם הוא. מסכם הרמב״ם, נמצאת על המת שהקטן שטען על הגדול, דיינו קטן הטובה את הגדול תביעה ממונית, בין שהודה הגדול במקצת ובין שכפר בכל, בין שהיה שמד אחד, בין שלא היה שמד. הרי בכל אחד מהמקרים הללו אינו נשבע שבועת התורה, שרק ששמר חפץ לקטן הרי הוא נשבע שבועת התורה, אלא בכל המקרים הללו הרי זה נשבע עשית, ואינו יכול להפוך את השבועה על הקטן, דיינו לומר לקטן שטובע אותו יישבע אתה וטול, כדרך שהופכים על הגדול שבועת עשית, וזאת לפי ש אין משבין את הקטן כלל, ואפילו חרם סתם ללא הזכרת שמו, אלא שמחרימים על כל מי שעושה את הדבר שחושדים בו, כגון שמחרימים סתם על מי שמעכב ממון חברו בידו, הרי הקטן אינו מקבל אף חרם סתם, וזאת לפי שאינו יודע את עונש השבועה, וכך גם הוא אינו יודע את חומרת החרם, כך שהשבועה או החרם לא ירתיע אותו מטענת שקר, ולעידך עלולים להכשיל אותו בשבועת שקר. ובהלכה הבאה התבהר מתי אפשר לדון עם קטן בדין תורה. הלכה י' קטן שטענו הגדול, דיינו שהגדול טבע ממון מהקטן, באם טענו בדבר שיש לו עניה לקטן, שהייתה התביעה בדבר שמצד עצמו הוא טוב לקטן, כגון עסק מסע ומתן, שדבר טוב הוא לקטן שיעסקו עמו בני אדם במסע ומתן. והודע הקטן שהוא חייב את אותו הממון שעלה טובו, הרי נפרעים מנכסיו שגובים את הממון הזה מנכסי הקטן, ואם אין לו עתה לשלם, ימתין עד שיהיה לו וישלם. ואם כפר הקטן בתביעה זו, ממתינים לו עד שיגדיל וישבע עשית כדי להכחיש את חיובו בתביעה זו, שרי כאמור אין משבין את הקטן. דאף שהתביעה עצמה היא בדבר שהוא לחובת הקטן, שהוא יצטרך לשלם או להישבע כשיגדיל, הרי מכיוון שהעצם העיסוק במסע ומתן הוא לטובתו של הקטן, הרי תקנו חכמים שניתן יהיה לתבוע את הקטן בעסקי המסע ומתן באופנים שנתבערו, כדי שיתרצו האנשים לעסוק עמו במסע ומתן ולא יחששו שיאבדו את כספם, כך שבסיכומו של דבר גם התביעה הזו היא לטובת הקטן. ומדובר בקטן שהגיע לעונת הפעוטות, שתקנו לו חכמים שיהיה מכחו מכח וממכרו ממכר. אך באם טענו בדבר שאין לקטן עניה בו, כגון נזקין וחבלות, שטבע הגדול את הקטן על כך שהזיק את ממונו או שחבל בגופו, הרי אף על פי שהקטן מודה בחיובו, ואף על פי שיש לו לקטן ממה ישלם, הרי זה פטור, ואפילו לאחר שיגדיל, שכן הוא מעיקר הדין מהתורה, שלא נאמרו חיובי נזקין וחבלות ושאר דיני הממונות בקטן, אלא שבדברים שיש בהם הנאה לקטן כעסק מסע מתן, תקנו חכמים לטובתו שיהיה ניתן בהם לתבוע את הקטן ממון. אך בנזקין וחבלות, שזהו רק לחובת הקטן ואין לו מזה שום הנאה, לא תקנו חכמים שניתן יהיה לתבוע אותו, ולפיכך נשאר הדבר כדין התורה שהוא פטור. ובאופן שהתביעה מהקטן היא בדבר שיש לקטן הנאה ממנו, באם היה התובע הגדול מן הנשבעין ונוטלין, דיינו מאותם שתקנו להם חכמים שישבו ויתלו, כגון השכיר וכיוצא בו, שאם יש ויכוח בין בעל הבית לשכיר, האם הוא שילם לו את שכרו, תקנו חכמים שישבע השכיר ויתול, שזהו דבר שיש בו הנאה לקטן שיסתכר לו שכיר. דהיינו שיסכימו בני אדם להיסחר לו כפועלים ולא יחששו שיפסידו מכך שלא יוכלו להישבע וליטול. הרי שכיר זה נשבע ונוטל מן הקטן, שכאמור תקנו חכמים שיוכלו לתבוע את הקטן בדברים שיש בהם הנאה לקטן. אבל חנווני שנשבע על פנקסו, דהיינו באופן שביקש בעל הבית מהחנווני שייתן לפועלים האות בשכר עבודתם והוא יפרע לו אחר כך, ותבע החנווני את בעל הבית בטענה שנתן לפועלים כפי שביקש ועתה על בעל הבית לשלם לו, ואילו הפועלים טענו שלא קיבלו מהחנווני את שכרם, ולפיכך על בעל הבית לפרוע להם, שנתבהר בהלכות מלווה ולווה ששניהם נשבעים ונוטלים ובעל הבית מפסיד. הרי באם היה בעל הבית קטן, החנווני אינו נשבע ונוטל מן הקטן, כיוון שאין לקטן בזה הנאה. דהיינו שאף אם שילם החנווני לפועלים, הרי הקטן לא נהנה מכך, שרי חייב הוא ליתן לפועליו את שכרם, ונשבעים ונוטלים ממנו, משום שבדבר זה יש לו הנאה כדי שיסכימו הפועלים להיסחר לו. ואף שהחנווני טוען שהוא נתן לפועלים את שכרם על פי בקשה לבקשתו של בעל הבית. הרי אף לפי טענתו שהוא שילם לפועלים, הרי זה החנבני הפסיד על נפשו שנתן את ממונו לפועלים על פי בקשתו של הקטן. דהיינו שמכיוון שבעל הבית הוא קטן וקטן אינו מחויב לשלם על התחייבויותיו הממוניות, הרי החנבני הפסיד על נפשו מחמת שנתן את ממונו לפועלים על פי הקטן. וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים, שהכלל הוא שכל דבר שיש בו הנאה לקטן, תקנו חכמים שניתן לתבוע בו את הקטן ועל הקטן לשלם באופנים שנתבארו, אך דבר שאין בו הנאה לקטן לא ניתן לתבוע בו את הקטן. אחרי מיגס עובר שעל הקטן לשלם אף לחנבני, שאף זה נחשב כדבר שיש לקטן הנאה ממנו. שהרי חנבני טוען שנתן לפועלים את המעות על פי רצונו ובקשתו של הקטן, ויש לקטן הנאה בכך שהחנבני יסכים לשלם לפועליו את שכרם, ובשולחן ערוך נפסקה ההלכה כשיטת הרמב״ם. ובהלכה הבאה התבהר דין החירש השוטה והסומה. הלכה י' ב', החירש שאינו שומע ואינו מדבר ואינו נחשב לבר דעת, והשוטה, הרי אין נזקקין להן לכל טענה, דיינו לשום תביעה ממונית, לא לטענתן על אחרים ולא לטענת אחרים עליהן. לא כדי לחייב שבועה קלה כשבועת הסט שללא נקיטת חפץ, ואין צריך לומר שלא לחייב שבועה חמורה או תשלומים, שטענתם איננה נחשבת לטענה כלל. ולפיכך, בשונה מקטן, כאשר החירש או השוטה תובע מישהו, אין משביעים את הנתבע אף שבועת הסט. ומכל מקום, מי ששמר לחירש ושוטה וטען, שעבד הפיקדון, הרי הוא נשבע שבועת השומרים, משום שאינו נשבע מחמת טענה. ומבאר המגיד משנה שאף שתקנו חכמים לחירש, כפי שתקנו לקטן, שמקחו מקח וממכרו ממכר במטלטלין, שיכול לקנות ולמכור ברמיזה אחר שבודקים אותו שדעתו שפויה, מכל מקום טענתו איננה נחשבת לטענה כלל, וכך אף בדבר שיש לחירש הנייה ממנו, כעסקי מסע ומתן, באם טבע אותו בהם אדם אחר, אינו יכול להוציא ממנו ממון. אך הטור כתב שבשונה מהשוטה שאין לו דעת כלל, הרי דין החירש כדין הקטן. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם והביא את דעת הטור כי יש מי שכתב, אך הרמו פסק את דעת הטור. אבל הסומה, דהיינו העיוור, הרי הוא כברי לכל דבר בעניינים אלו. דהיינו שיש דברים שהסומה נתמעט מהם, כמו שאינו יכול להיות דיין. אך בכל עניינים אלו של תביעות ממוניות ושבועות, דינו כברי לכל דבר, ונשבע הסומה את כל מיני השבועות, ונשבעין אחרים על טענתו. וכאן מסתיים הפרק החמישי של הלכות טוען וניתן.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.